Okay, Boker Tov. Etmol dibarnu al nosei shel isur onen biyachas leachilat ma'aser sheni v'kodshim. Sharei katuv mufurash b'Torah lo biyarti ba'oni mimeni lav miuchad legabei onen b'ma'aser sheni v'agmara lomedet b'kal v'chomer kodshim. ודיברנו שזה איסור אחד, והמגזקרוב מדייק מהרמב״ם, שיש רק איסור אחד של שם קודש, והשם קודש כולל גם האיסור שני וגם קודש. ולכן אין הבדל בין קודם זריקה לאחר זריקה, זה מה שדיברנו אתמול. חשבתי, אם כבר אנחנו עוסקים קצת בנושא של עונן, של ענינות, אני אזכיר פה, חידוש נוסף לגבי שם שמצאתי פה בשיעורים לזכר ומורי חלק ב' עמודים קופי ה' קופי ו' קופי ז' זה חלק ממאמר ארוך מאוד על הנושא של ענינות ואבלות הרמב״ם בתחילת הלכות אבל פרק א' הלכה א' מצוות עשה להתאבל על הקרובים והרמב״ם מביא פסוק על זה ואין אבלות מן התורה אלא ביום ראשון בלבד תוספות מביאים הראש מביא בפרק ג' דמוי קודם סימן ג' שהרי אחד מבעלי התוספות חולק על הרמב״ם והוא סובר שאין אבלות מן התורה כלל לקה אבלוס כלל מדורייסה ואף על גב דענינוס מן התורה ענינוס לחוד ואבלוס לחוד אז כתוב פה בראש בשם הרי שיש שני מושגים שונים ואין לזהות אותם הם אינם חופפים זה על גבי זה יש ענינות ויש אבלות אולי אתם יכולים להגיד לי, אני קצת בוחן אתכם, סליחה, מהו נקודת המעבר בין ענינות לאבלות? מה?
כפורה,
בדיוק, כפורה. אז אם כן יוצא ככה, מת לא מת, לפני הכבורה הוא עונן, לאחרי הכבורה הוא אבל. אומר רי שיש נפקא מינה ביניהם. הענינות היא דאורייתא, כפי שדיברנו אתמול, לא אכלתי בעוני ממני, ואילו האבלות היא דרבנן. כך יוצא לפי רי. אבל הרמב״ם, ולפני הרמב״ם הריף, שניהם אומרים שיש מצוות עשה של אבלות. דהיינו, שלא רק שענינות היא דאורייתא, אלא גם אבלות היא דאורייתא. גם אבלות היא דאורייתא.
הרמב״ם ימחל כמה, מי עוד אמרת?
סליחה?
הרמב״ם ומי עוד?
והריף לפני כן.
גם שניהם יום אחד, רק יום אחד?
כן, רק יום אחד בלבד. שאר האבלות שבעת הימים היא ודאי דרבנן. אוקיי. עכשיו, יש פה שאלה יסודית. הרי ההבדל בין ענינות לאבלות הוא בזה. ענינות אינו אלא איסורים. למשל, העונן אסור באכילת מעשר שני, באכילת קודשים, הוא אסור אם הוא כהן בעבודה, חוץ מכהן גדול. דין קיום לסבו. מה שאין כן אבלות, אומר רב סולובייצ'יק, היא קיום מצווה. ואיך הוא יודע שיש באבלות קיום מצווה? יש לו שני דיוקים שונים ברמב״ם. קודם כל הוא מדייק ברמב״ם פרקי מלכס אובל הלכה א', הרמב״ם כותב, אלו דברים שאובל עושה בהם ביום ראשון מן התורה, ובשאר דברים מדבריהם. אומר הרמב״ם, שכמה חמורה מצוות אבלות אז הרמב״ם משתמש במונח מצוות אבלות דהיינו למרות שיש Yud Aleph Isurei Avelut Asher Biyom Rishon Hem Min HaTorah B'Shar Yamim Mid Rabbanan Mikol Makom HaYisurim Alalu Einam Ela Pu'ulat Kiyum Shel Avelut Klomar Al Yidei Himanut Miotam Yud Aleph Isurim Hu Mekayem Mitzvat Avelut Ki Aram Omer Mfurash Beperek Bet Milchus Ovel Lochavav Mitzvat Avelut. בנוסף לזה, הרי אתם יודעים שלפני כל קטע, לפני כל חלק שהרמב"ם מביא מה נכלל בפרקים האלו. אז בהקדמה להלכות אבל, הרמב"ם אומר, מצוות להתאבל על הקרובים. אז אם כן, משמע מהרמב"ם שיש כאן מצוות עשה, ולפי הרמב"ם הרי מצוות עשה זו מתקיימת ביום ראשון מדורית על ידי היר אלף איסורים, אבל היר אלף איסורים אינם אלא יר אלף דרכים כדי להגיע בסופו של דבר לידי קיום מצוות אבלוס. אז לכאורה השאלה נשאלת, אם יש כזה הבדל יסודי בין ענינות שאינה אלא מערכת של איסורים לבין אבלות שהיא מערכת של איסורים המביאים לידי קיום המצווה, לא רק איסור גרד אלא גם קיום, אז איך הרמב"ם יכול לזהות אותם ולומר ששניהם דורייתא? הרי לכאורה יש הבדל גדול בין ענינות לבין אבלות. ענינות היא קודם קבורה ואילו אבלות לאחר קבורה. אומר רב סלוויצ'יק ונראה, הוא רוצה לומר חידוש עצום פה, שבעצם תקף ומיד עם המיטה חלה גם ענינות וגם אבלות, שניהם ביחד. אלא למה אני קורא את האבל כאן כעונן, למה אני אומר שהוא חייב בענינות והוא לא באבלות עד לאחר קבורה? אומר רב סלוויצ'יק, זה מסיבה צדדית. אמנם אין אדם נוהג אבלותו קודם קבורה, אבל ההלכה הזאת נאמרה בקיום בפועל של האבלות, שאין חובת קיום חלה על האבל קודם שנקבר המת. ויתכן שזוהי הלכה כללית, שמי שמתו מוטל לפניו פטור מכל המצוות, משום שהוא עוסק במצוות קבורה ועוסק במצווה פטור מן המצווה. בעצם הוא אומר, אבל שם אובל חל תקף ומיד עם המיטה, אלא שאינו יכול לקיים את אבלותו בפועל. אתם שומעים מה שהוא אומר? השם אובל חל. למה אני קורא לו אונן ולא אובל? כי ההבדל הוא שאובל, המשמעות של אובל הוא קיום. הוא לא חייב בקיום, במצוות קיום של אבלות. מדוע? משום שהוא מייסו מוטלפון והוא עוסק במצוות קבורה, אז מחמת מצוות קבורה לא חל עלי קיום של אבלות, אבל שם אונן חל עליו. והוא מוכיח את זאת מסוגיה במועד קוטון דף חוף בית עמוד בית, והרמב"ם פוסק כך בפרק א' מלכסוב הלכה ה', מי שדרכן לשלוח את המת למדינה אחרת לקוברו, אז מעת שיחזרו פניהם מלוותו מתחילים למנות שבעה ושלושים ומתחילים להתאבל. כלומר, לאו דווקא לאחר הקבורה, הרי כאן יש מציאות שעוד לא קברו את המת ובכל זאת הוא חייב באבלות. למה? כי כרגע הוא לא עוסק בקבורה, בדיוק. הרי בעצם הוא אובל וחייב במצוות אבלות תקף מיד עם המיטה. אלא מאי? יש עליו חובה של קבורת המת, אז מחמת הקבורה הזאת הוא פטור מן המצוות. אבל לו יצוי, אם נמצא מצב שהוא לא חייב בקבורה והוא לא עוסק בקבורה משום שהם כבר שלחו את המת עם השלוחים, אז ממילא אני חוזר לתחילת היסוד, דהיינו שהאבלות מתחילה עם מה? עם המיטה. יוצא שיש שני דינים, יש דין אחד של שם אובל ויש דין אחר של קיום אבלוסו וניוג אבלוסו בפועל ממש. v'zelo talui zebaze yitachen sheishem avel afil b'li nihug avilut. Ani lo yodem yesh nihug avilut b'li sheim avel ulai b'tishuva. Ani lo yodem. Al kol panim harav salvetsu mechadesh hashem avel v'hashem onen hu be'etzem zehe. ולפי הרמב"ם הם שניהם דאורייתא, ושניהם חלים תקף מיד השם אובל והשם עונן עם המיטה, אלא ההבדל הוא שהשם אובל לא זו בלבד שהוא אובל והוא חייב במצוות קבורה, אלא הוא חייב בכל המצוות של אבלות, ויש בו קיום אבלוס. מה שאין כן, בניגוד לכך, הנינוס אין בו קיום כלל, אלא הוא איסור, בעצם יסודו של דבר, שניהם שם אחד, ולכן נפקא מינה לו יצויר אם האובל הזה לאחר מיטת קרובו אינו יכול להתעסק או אינו צריך להתעסק בקבורת מיתו, אז אם כן חל עליו כל דיני אבל.
אם כן, מדוע לכתוב על הנינות בכלל? יש לנו כלל שהעוסק במצווה פטור ממצווה וקבורה זה מצווה, אז מה זה
האמינות?
אני רוצה
לזה
רק מצווה של
קבורה. למה? כי אם מבחינת אבלות גופה, אז הקיום אבלוס אינו סותר את האיסורים של עונן. כלומר, מבחינת קיום אבלוס, אין עליו איסור לאכול קודשים או מייסו שני או לסוס עבודו. זה נקרא השם עונן. השם אבל חל תקף ומיד, אבל הוא ממשיך במשך שבעת הימים ומדורייתא בכל אותו יום ראשון אפילו אחר הקבורה הוא עדיין נחשב לאובל מדורייתא. אז זה מה שרב סלוויץ' אומר, אז תעיינו בקטע הזה, זה מאוד 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 מעניין. אז זה בהמשך למה שדיברנו אתמול לגבי עונן. עכשיו הזכרתי שיש מה שנקרא שם כלי. הדין הזה של שם כלי מופיע בסוגיה במסכת שבת בדף פי גימול עמוד ב', ומדובר שם בכלי עץ, והגמרא קובעת שכדי שהכלי הזה יקבל תומה באינן מיטלטל מולי וריקם. כלומר, אם הכלי הזה הוא כבד מדי ואי אפשר לטלטל אותו, ולכן אי אפשר להשתמש בו אלא אולי במקום המסוים הזה, אז אין לו שם כלי לגבי קבלת טומאה. בעצם היינו צריכים עכשיו לפתוח מסכתא אוקצין ומסכתא כלים וללמוד את כל דיני טומאה וטהרה, מה נחשב לשם כלי ומה לא נחשב לשם כלי. למשל, ייתכן שאפילו אבן יכולה להיות כלי אם הוא חושב במחשבתו לייחד את האבן לאיזשהו שימוש. זה נקרא שם כלי. רב סלוויצ'יק רוצה לומר פה בהרי קדם סימן נ"ד במסכת שבת שגם בדיני מוקצה השם כלי קובע. במה מדובר פה? הרי הגמרא מביאה מחלוקת בדף מ"ד בין רבי שמעון ורבי יהודה. רבי יהודה אוסר מוקצה בשבת, ואילו רבי שמעון לטלי מוקצה. במה מדובר? מדובר בתמרי דאיסקה, כלומר תמרים שהם מיוחדים לשווק אותם בשוק, וכך הבעלים מתפרנסים על ידי הרווח ממכירת התמרים. פתאום באמצע שבת נגמרו לו התמרים על השולחן והוא רוצה לאכול תמר מתוך התמרים האלו שהם בעצם שמורים באיזה מקום מסוים באוצר כדי למכור אותם, אולי הם כבר בקופסאות מוכנים לשווק בשוק. רבי יהודה עושה מדין מוקט, רבי שמעון מטה. אז רבי יהודה אומר, והכינו את אשר יביאו, שלגבי שבת אני צריך להכין את הדברים שאני רוצה להשתמש בהם בשבת. והנה, כיוון שבערב שבת התמר דאיסקה הוא לא הכין אותם, אדרבה, אם הייתם שואלים אותו מה תעשה עם התמרים האלו, הוא אמר, לא, אין לי שום עניין לאכול אותם, אני צריך אותם להרוויח את מזוני, את פרנסתי. אז לכן רב יהודה אומר, כיוון שחוסר הכנה פה, והתורה אומרת, והכינו אשר יביאו, התמרים האלו הם מוקצים, אסור לטלטל אותם, אסור לאכול אותם. רבי שמעון סובר, שאוכל הוא מוכן. מה פירוש אוכל הוא מוכן? נכון שכתוב בתורה, והכינו אשר יביאו, אבל אין צורך במעשה, בקום ועשה, בפועל, להכין כל דבר. יש דברים שהם מוכנים מעליהם, ויש דברים שאינם מוכנים. מה אינו מוכן? כל דבר שאין לו שם כלי, דהיינו אבן, או שהוא אפר, או עצים, כל הדברים האלו אינם מוכנים באופן טבעי. אי אפשר לומר שהחפץ קובע את ההכנה מצד עצמו, ולכן גם רבי שמעון מודה. המחלוקת בין רבי שמעון ורבי יהודה היא לגבי אוכלין ומשקין, וכן לגבי כלים. לדוגמה, הגמרא בדף ממבוב אומרת שחצוצרות, שרי מיוחדים למוזיקה בשבת, אין לנו מוזיקה בשבת, אז לכן אומר רבי יהודה, שאם הוא רוצה להשתמש בחצוצרות, אז יש דין של מוקצה. ורב שמעון לסלי מוקצה. אז רב סלוויצ'יק מחדש, מדוע רב שמעון לסלי מוקצה? כי לדעת רבי שמעון, שם כלי הוא ההפך של מוקצה. למה? כי מהו כלי? כלי הוא דבר שהוא מיוחד לתשמיש. אז לכן אי אפשר לומר שהוא צריך הכן. מה פירוש הכנה? הכנה לצורך התשמיש של האדם, אבל כאן הוא כלי. אם הוא כלי, אז הוא מיועד לתשמיש. אז יוצא ככה, שמצד אחד רבי יהודה סובר שגם באוכלים וגם בכלים שייך מוקצה. למה? כי הוא לא הכין אותם, והתורה דורשת באופן חיובי, בקום ועשה, להכין את הדברים, ואין לנו לפי רבי יהודה מושג של דבר שהוא מוכן מאליו, מחמת החפץ, שהחפץ עומד להכנה, אלא הוא, האדם, צריך להכין את החפץ. זה נוגע לגב וחפץ, אבל לא ניכנס לזה. אומר רב שמעון, יש דברים שמצד עצמו, מצד עצם החפץ, הוא מוכן. מה עם הדברים האלו? אוכל, אם הוא מוכן לאכילה, שנית, כלי, משום שהשם כלי, הכוונה היא שהוא מיועד ומוכן לתשמיש. מה יהיה למשל בגרוגרוס וצימוקים? אז על זה יש סוגיה, מה יגיד רבי שמעון? כי הרי בגרוגרוס וצימוקים הוא הלא אותם על ראש הגג כדי שהם יתייבשו בשמש, ובינתיים בשלב האמצעי הם עדיין לא מוכנים. אפשר לאכול אותם בשעת הדחק, אבל בינתיים הם מרירים. אז אולי רבי שמעון יודע בכך, אבל בוא נגיד לפי מסקנת הסוגיה, כיוון שהוא מצפה, הוא יושב ומצפה עד שהם יהיו מוכנים, לכן יש עדיין שם אוכל עליהם, ואוכל הוא מוכן מאליו, ולכן אין מוקצה. עכשיו הכל טוב ויפה עד שנגיע לסוגיה מסוימת. הסוגיה היא בדף קוף חוף ג' עמד ב' ושם, וגם בדף קוף נון זיין עמד על בשני המקומות, שם הגמרא מגיעה למסקנה שגם לפי רבי שמעון דולט למוקצה, אבל הוא מודה במוקצה מחמס חיסרון כיס. מה פירוש מוקצה מחמס חיסרון כיס? אז רשי בדף קוף חוף ג' אומר כך, רב יוסי אומר כל הכלים ניטול חוץ מן המסר הגודל ויוסד של מחרישו, פירוש רשי דהנך קופד עליהו ומייחד למקום ולא חוזו למלוך החרס. כלומר בסתם כלי שמיועד לאיסור, כלי שמלך לאיסור, אז יש לו כל מיני צרכים ושימושים, יש שימושים לתור היתר, יש שימושים לתור אוסור, אבל בנוגע לכלים הללו המיוחדים האלו הוא מקפיד עליהם, כלומר יש להם רגישות מסוימת, הוא לא רוצה להשתמש בהם, הוא יכול להפסיד אותם ולהשמיד אותם, ולכן הוא מייחד למקום ולא חוזו למלוך החרץ. שואל רב סולובייצ'יק, הרי מדוע רב שמעון שלס למוקצה יודע במוקצה מחמס חיסרון כיס? אתם יכולים לנחש מה הוא יגיד?
אין לו שם כלי.
בדיוק, שהוא מפקיע שם כלי. וזה מה שהבאתי לכם פה על הדף הזה משולחנו הרב, הרב שולחנו בסוף העמוד, נדמה לי בצד, אולי בצד שמאל, אני חושב. כן? אז אתה יכול, אלן, להקריא לי את השורה האחרונה שם? בשולחנו הרב? דיון זה שתי שורה.
כן, דיון זה שתי שורה.
מה כתוב שם?
שם?
בדיוק ויעוד.
שם שכיוון שמקביל עליו, שלא להשתמש בו, אין עליו תורס כלי כלל.
בדיוק. אז אומר רב סולובייצ'יק, אני אקריא לכם פה בעמוד קנ"ט, הוא לא מביא את שולחנו הרב. דיסוד הדין דמוקצה מחמס חיסרון כיס שאוסר בטלטול הוא משום דמקיוון. שהוא מייחד למקום ואינו עומד לטלטל כלל על כן בוטל ממנו שם כלי. זה כמו שדיברנו פעם על חומץ, על ידי ביטל החומץ הוא מבטל ומפקיע שם חומץ. כאן על ידי זה שהוא לא רוצה לטלטל אותו, מייחד לו מקום מיוחד, אז בוטל ממנו שם כלי. כאין שמצינו דין כלי עץ בדף פי גימו מבית, ובאינה מטלטל מולי ריקום. מהי טיימה כלי עץ העשוי לנחס אינו מקבל תומו, כי הוא נמצא במקומו, ולא יוציא אותו מחמת שהוא כבד מדי. הוכנמי גוזרו, דמוקצה מחמס חיסון כיס, כימן דקופן עליי מייחד למקום, ואינם עומדים לטלטל, אין עליו שם כלי, והוא נעשה כאופר ויבונים. דאבי מוקצה מחמס גופו ואינו מוכן כלל. כלומר גם רב שמעון מודה שצורך אחרונה, כי כתוב בפסוק והכינו את אשר יביאו, אבל יש דברים שמחמת טבעם, כן, הטבע של החפץ, הוא מוכן מאליו. מה שאין כן עצים ועוונים, אין להם את התכונה הזאת שהם מוכנים מעליהם. ועכשיו בנוגע לכלי, כאשר הוא מייחד לו מקום והוא לא רוצה לטלטל אותו במקומו, מחמת הרגישות של הכלי, החיסרון כיס, פוקלי שם כלי. מה שאינני יודע, האם רב סולובייצ'יק מתכוון לומר שפוקלי שם כלי לגבי טוב וטהרה, או שהוא מתכוון רק דין מסוים לגבי מוקצה. על כל פנים, זה הוא לא מתייחס לשאלה הזאת, אבל כל פנים, פוקלי שם כלי.
אי אפשר לומר זה עוד כלי, אבל זה בתורת כלי. זה דווקא דין של מוקצה.
תורת כלי של מוקצה. מסתום, מן הסתם. עכשיו, בשולחן ערוך הרב שהבאנו, הוא מקשה קושה לגמרא. הגמרא והמשנה בעצם בקוף גימול הניחו שמוקצה הוא חידושו של נחמיה, וזה לא נכון, כי הגמרא בשבת בדף למד קובעת שיש כבר איסור מוקצה בימי דוד ושלמה. אז למה כתוב פה שנחמיה? הרי נחמיה 400 שנה אחרי דוד ושלמה. אומר הרב בשולחנו הרב, לא גוזר נחמיה אלא על הכלים, אבל דובר שאינו רואי לשימש בשבת נסע כבר בימי דובר ושלמה ואפילו קודם לכן.
זה קושי על רב שמעון, הוא אומר שיש כלים שכבר הם בגדר מוקצה, רב שמעון כלים אינם בגדר מוקצה.
כן, זה בדיוק מה שהוא אומר, שכלים אין בהם דין של מוקצה. מי חידש את הגזרה של כלים? נחמיה. מה שהיה לפני נחמיה הוא איסור מוקצה מחמס גופו, משום שאין עליו שם כלי, כגון עצים ועוונים. מה חידש נחמיה? הוא חידש איסור טלטול, אבל לא מוקצה, הוא רק דין של טלטול כלים. והגזירה הזאת אוסרת, למשל, אם יש לי כלי שמלאכתו לאיסור והוא נמצא בשמש או בחוץ ומישהו יגנוב אותו ואני רוצה להכניס אותו מחמו לצל, אז אסור לטלטל אותו. זה כבר איסור טלטול. ולכן זה לא דומה למוקצה מחמס ניסור כיס, שאמרנו שמוקצה מחמס ניסור כיס פוקל אישן כלי והוא דומה לעצם ועוונים. ומה נפקימינו? Kibin ogel mukta machmas kufo, pokal Hashem kli, as ein tiltu afilu, litzor kufo, litzor makoma. זה מה שכתוב פה. הרי בנוגע לגזירה של נחמיה, הוא רק טלטול אם הוא מחם או לצל, אבל אם הוא מטלטל אותו לצורך גופו או לצורך מקומו, הנה למשל, יש לי עת, נכון? שהוא מיועד למלאכת כסיבה שאסורה בשבת. אז נחמיה גזר טלטול על העת, על הכלי הזה שמלאכתו לאיסור. אבל אם למשל אני צריך לפנות את השולחן הזה, כי אני רוצה לסדר אותו לאוכל לשבת, אז מותר לי להזיז את העת. אבל אם יש לי אבן על השולחן, או עץ על השולחן, שאין לו שום שם כלי, ולא נתייחד לשם כלי, אז הוא מוקצמח מסגופו, זה כבר איסור הרבה לפני נחמיה. ולכן הוא אסור אפילו לצורך גופו ולצורך מקומו. וזה מה שכתוב פה לגבי מוקצה מחמס חיסורן כיס. אז כתוב, הנה למשל, רק לקצר את הדרך שלנו, בהלכה שבת סימן שינחת, כתוב כל הכלים ניטולים בשבת, חוץ ממוקצה מחמס חיסורן כיס, שאסור לטלטלו בשבת אפילו לצורך מקומו, או לצורך גופו. הרי נחמיה לא עשה לצורך גופו לצורך מקומו. אז איך ייתכן שכתוב בשולחן ערוך, הוא מופיע הרבה לפני שולחן ערוך, אני רק קיצרתי, שאסור לטלטל מוקצה מחמס חיסורן כיס אפילו לצורך גופו לצורך מקומו. אז התשובה היא כאן, ברב שולחן ערוך או ברב סלוויג'יק, אני חושב ששניהם מתנבים בסוג נרחוד, שפוקלי תורס כלי, ואם פוקלי תורס כלי, הוא חוזר להיות המוקצה של לפני נחמיה, המוקצה של מוקצה מחמס גופו, כן, עצם ועוונים שהוא אסור גם בטלטול, לצורת גופו, לצורת מקום.
אז אני מבין, נחמיה גזר איסור טלטול על משהו שעדיין יש לו שם כלי.
בדיוק.
ורב שמעון מסכים עם זה.
רב שמעון יכול לקבל את זה, אינני יודע אם הוא קיבל את זה בפועל, זה צריך לעיין, אבל הוא יכול לקבל את זה, אבל לא בתור מוקצה, אלא בתור איסור בין... איסור טלטול בפני עצמו. מה? למשל, כלי שמלאכתו לאיסור, מה היה דין לפי רב שמעון? אינני יודע, אני צריך לעיין. אבל אפילו אם תמצא לומר שגם רב שמעון יודע, אבל זה לא מדין מוקצה, כי נחמיה לא חידש דין מוקצה. האיסור מוקצה היה חי וקיים הרבה לפני נחמיה, אבל דווקא לגבי דבר שהוא לא כלי. וזה נקרא מוקצה, אבל השם כלי ושם מוקצה הם תרתי דסעשרי. אין שניהם דרים בכפיפה.
אז נשאות, אז אם לא היה דין מוקצה על כלי בזמן דוד, ונחמיה לא חידש מוקצה על כלי, אז מאיפה בא רב יהודה להגיד שיש מוקצה על כלי?
אתה שואל על רב יהוד. רב יהודה הוא לא ככה. כל מה שדיברנו זה רק לפי רבי שמעון. רב יהודה הבין הבנה אחרת. הוא הבין שאין דבר שהוא מוקצה מאליו. הוא הבין שבכל דבר אני צריך להכין אותו. אלא מה? כלי אני לא צריך להכין אותו משום שאני כבר הכנתי אותו. זאת אומרת, יש לי דעת, אם תשאל אותי מה אני בערב שבת, בין השמשות, תשאל אותי במה, באיזה דברים אני אשתמש במשך השבת, אז אני אגיד לך שתי תשובות. תשובה אחת כלים, ותשובה שנייה אוכל. אז נכון שהוא לא חשב על זה בפועל ולא הסתובב בין כל הכלים בתוך ביתו וייחד את זה וייחד את זה עסקים והשולחן והכיסא, אבל יש לו דעת על כל דבר שהוא מוכן משום שהוא עומד לשימוש. זה ככה רב יהודה מבין את הדין של כלים, לא כמו רבי שמעון. רב שמעון הבין שעצם הדבר שהוא כלי, זה גוף המפקיע את הדין של מוקצה. אין צורך להכין כלי. הכלי מצד עצמו מוכן, לא משום שיש לו דעת להשתמש בזה. לכן, מה זה מוקצה? מוקצה הכוונה היא כשיש לי דעת לא להשתמש בו. אז זה החידוש של רב יהודה. רב יהודה סופר שכיוון שבעינון האחרונה, באופן חיובי בקום ועשה, ולכן אם אני מקצה את הדבר מדעתי, אז אי אפשר לומר שהוא מוכן. ורב שמעון סובר שהחפץ קובע אם הוא מוכן או לא. לא דעת האדם, אלא טיבו של החפץ. ואם החפץ הוא אוכל, אז השם אוכל מכין את החפץ. אם החפץ הוא כלי, השם כלי מכין את החפץ. מתי רבי שמעון יכול להודות לסור טלטול בשבת? זה רק א', אם פוק השם כלי, ואז הוא מוקצה מחמס גופו כאין עצם ועוונים, וזה כבר הקדים את נחמיה. ושנית, אולי יש איסור טלטול בנוגע לכלי שמלאכתו לאיסור מחם ולצל, מחמת הגזירה של נחמיה.
לפי זה, מהים העצמות אחר הכילה שישמרו
זה תלוי אולי בסוגיה של מוקצה לחצי שבת, כיוון שזה היה מוכן בתור חלק מהאוכל, עכשיו הוא כבר באמצע שבת הוא הפך להיות. גרף של ראי? גרף של ראי זה משהו אחר. אוקיי, לא נאמר כל דיני מוקצה, אני רק התכוונתי לחדש פה שלפי רב סולובייצ'יק יש שם כלי לגבי טוב וטהרה, ויש שם כלי לגבי מוקצה, והשם כלי עוקר את הדין של מוקצה, סותר את הדין של מוקצה, כי לדעת רבי שמעון הוא מוכן מאליו, אבל ייתכן שגם רבי שמעון יודע שאם אדם יחד מקום לחפץ ומקפיד שלא יטלטלו אותו, אז פוק עליו תורס כלי. אוקיי רבוי סי, עכשיו נלמד קצת מסכת ברכות. יש לכם מסכת ברכות פה מונח על השולחן. הגמרא בדף למד ה' עמוד ב' הגמרא כאן דנה האם יש ברכה מיוחדת על שמן, דהיינו שמן זית. בנוגע לגפן המשנה קבעה ברכה מיוחדת על גפן, בוגי פרי הגפן. למה? כי אילויי מעליי, כלומר בזה שהוא דרך את הענבים והוציא מהם יין, אז זה מעלה וזה מוסיף לפרי עצמו, ולכן קבעו ברכה מיוחדת על יין. שואלת הגמרא לגבי שמן, נבורך עלי בורי פרי עץ הזית, כלומר כיוון שיש פה מעליותה בשמן, השמן מעלה את הדרגה קוראים לזה זית, אז למה לא קבעו ברכה מיוחדת לשמן? אמר מר זוטרא, חמרה זין, משחה לא זין. כלומר, יין, כשאדם שותה אותו, אז הוא זן את האדם, כי הוא מוסיף לו קלוריות. אבל משחה לא זין, לא מזין את האדם. שואלת הגברה, משחה לא זין, ותנן, הנודה מן המוזון, מוטה במים ומלך, אבינו במים ומלך, הוא דלו איקרי מוזון, כלומר מים ומלך לא מזינים את האדם, וזה לא נקרא מוזון, הכל מילי איקרי מוזון. נאמר תיאבי תיובתו, דרב ושמול דיאמי, אין מבורכים, בורא מיני מזון הזה לחמישה מינים בלבד. אומר רבי שונה, ואומר כל הזון עליי. אלמו משחה זין, כלומר מדובר שהוא קיבל עצמו בנדר כל הזון עליי, כל דבר שמזין את האדם, וגם שמן זית בכלל, כי שמן גם כן זן את הגוף, שמן זית. אומרת הגמרא, לא, אלא חמרה סועד. למה תקנו ברכה מיוחדת על יין? משום שיין סועד את ליבו של אדם. ומשחה, אבל שמן זית לא soid, lo soedet halev. Shel hagma v'chamra mi soid, v'kan hagmara mechaleket, if you shote ktsat yayin, or shote harpe yayin, tu v'gorir porta soid, if you shote ma'at yayin, as soedet halev, mashenke if you shote harpe yayin, as ze goveret hateavon, v'chue v'chue. Shalt Hagmara umi soid klal vaksiv yain yisamach levav enosh velechem levav enosh yisod mashma shalechem hu desoid avol yain lo soid omer Hagmara lachamra yain it beitarti yesh po shtei ma'alot gam soid v'gam misameach v'naham avol lechem misad soid avol simuche lo misameach. Shel Tagmara Yihochi, im Yesh Beyayin Shtei Tchunot Ma'alot Ha'elu, Hu Gam Soy V'Gam Mesameach, Az Nevorech Alei Sholosh Brochos, Lam Lo Nevorech Birkas HaMozon, Kemo Shevarachim Al Pat. Omer Tagmara Dolo Kovi Inchi Sudasayu Iloy. Amale Rav Nachman Bar Yitzchak L'Rov V'I Kova Iluyei Sudaseim Kova Adam Al Yayin Sudato. Mai Amale L'chsheyovel Yov Yomar Ihavi Kviusav Al Hashtomio Botla Daito Eitzel Kol Adam. Okay, as ma yotzei me'asugya azot Yesh Bagmara She'ela L'gabei Bracha Miyuchedet Al Shemen V'Gmara Mitaretzet שאומנם שמן מזין, הוא זן את הגוף, אבל הוא לא סויד. בניגוד ליין שהוא סויד, הוא פס דה סויד. ולכן, אם אני לוקח קמח, אני מברך עליו המוציא לחם מן האורץ, אם אני לוקח ענבים ואני מוציא יוצא גפן, יוצא יין, אז אני מברך בורא פרי הגופן. מה יעדין, שאלת הגמרא, אם אדם קובע סעודתו על השמן, מתרץ את הגמרא, בוטלו דייטו אצל כל אודו. וגם אצל יין ייתכן שבוטלו דייטו אצל כל אודו. אז אני רוצה להבין כאן את היסוד הזה ששמן לא מחייב ברכה, ואילו יין מחייב ברכה, ולחם מחייב ברכה משום שיין ושמן סויד, ושמן לא סויד. בדף מם א' עמוד ב', אתם תעיינו מרצה השם בסוגיות בפנים, הגמרא אומרת באמצע עמוד שפת פותרת כל מיני מחל. כלומר שיש הלכה מיוחדת שאדם אכל פת, אז הוא פותר את כל מה שהוא אוכל בסעודה, והגמרא כאן חוקרת מה נחשב לחלק מהסעודה ומה לא נחשב לחלק מהסעודה. למשל, אם הוא אוכל, מיני דתרגימות ומזונות או משהו, או עוגה, אז הוא לא נפטר על ידי ברכת המזון. אז מה כאן הפשט פה? הרי הוא בירך על הלחם, הוא בירך המוציא לחם מן הארץ. אז עצם הדין הזה שהברכה על הלחם פותרת את הברכות על כל דבר שבא מחמת הסעודה, הלכה קצת תמוהה. עכשיו בדף מ' ג' עמוד א', אנחנו לומדים קיצור של פרק קיצר מבורכם היום, בדף ממגימל עמד א', הגמרא קובעת, במשנה בעצם כתוב, שהאם אני יכול להוציא אותך ידי חובת המוציא לחם מן הארץ, או שאתה צריך לברך בעצמך. אז כתוב במשנה, כל אחד מבורך לעצמו, היסבו אחד מבורך לכולם. כלומר, אם הם ישבו יחד וסועדים בישיבה ולא עשה בו, אז כל אחד מבורך לעצמו. כל אחד מהיושבים מברך לעצמו. אבל אם הסיבו, באותם זמנים הם היו מסיבים על המיטות, כדי לאכול ולשתות ביחדיו, אז אחד מבורך לכולם. אחד מוציא את כולם. אז מה כאן החשיבות של הסיבו? שעל ידי זה שהם מסיבים יחד, לכן אחד מברך לכולם. מה הדין הזה? עכשיו נלמד קטע בגמרא בדף למדחת עומד א'. הגמרא אומרת בדף למדחת עומד א', זה מתחיל בעצם בלמד זין עמוד ב', שיש מה שנקרא טרוקנין. מה זה טרוקנין? אז כתוב שטרוקנין חיובים בחלו. מהי טרוקנין? אומר אביי בסוף למד זין עמוד ב', אומר אביי קובה דיארה, בלילה של קמח ומים שלא נעשו עיסה. כאן הוא כותב שנתן מעט קמח והרבה מים באופן שלא נעשה עיסה. עכשיו בדף למנחת אומר א' למעלה כתוב ככה, אומר לי אביי לרב יוסף, היי קובה דיארה, מה שדיברנו לפני כן, בלילה של קצת קמח עם הרבה מים שאינו נעשה עיסה, ונפס והיו עופים אותה בגומה שבקירה, מה הם מבורכן עלי? אומר לי מי סבריס נמה הוא? אתה סובר שהוא לחם, הרי אמרנו שהוא חייב בחלה, כן, טריקלין, נכון? אמרנו שהוא חייב בחלה, אז אם כן אתה חושב שצריך לברך עליו המוציא לחם מן הארץ? אומרת הגמרא, לא, גוב לה ביעלמהו, מבורכן אילויה בורא מיני מזונוס, הוא גימול של קמח ומים, ואינה נחשבס פס, ומבורכם עלי בורא מיני מזונוס. מעניין, שאף על פי שהוא לחם לגבי חלו, והוא חייב בחלו, ייתכן שיש מישהו חולק, אבל רוב השיטות שהוא חייב חלו, אבל מכל מקום אינו מברך המוציא לחם מן הארץ. הגמרא אומרת, מר זוטרו כובע סודוסי אילויה, וברך עלי המוציא לחם מן הארץ, ושלוש ברכות, כלומר ברכות המוזן. אז אם כן, תבוע כאן, כי גובלו, הגמרא אומרת, גובלו ביעלמה הוא, ומכל מקום הוא חייב בחלב, הוא פטור מברכות המוציא מברך מזונות.
אחד זה
הוא קבע
וחלוק. מה? זה נתן
לחלות שהם. אז בואו נתחיל, אני אגיע למה שאתה אומר, מה?
שהוא
סועד. סועד, המושג כאן סועד. אז בואו נסכם ארבע שאלות, ונדמה לי שכולם אפשר לתרץ אותם ביסוד אחד. א', הגמרא אומרת שלא מברכים ברכה מיוחדת על שמן משום ששמן לא סויד. שנית, הגמרא אומרת שכל מה שהוא אכל בבוא המחמס הסעוד ובירך המוציא לך מן הארץ הוא פטור מברכה על כל הדברים הבאים, מחמת הסעודה, לא על לפתן וכדומה. שלישית, הגמרא אומרת שאם הוא קובע סעודה יחד עם אנשים אחרים בחבורה, אז אחד מברך המוציא לחם מן הארץ בשביל כולם, יושבו לו. רביעית, הגמרא אומרת שעל גוף לא ביעלמה, אף על פי שהוא לחם בלחסחלו, מכל מקום אין מברכים עליו אלא בורא מיני מזורות, אבל הוא קובע סעודה עושה על גוף לא ביעלמה, מברך המוציא וברכת המוזה. אני אוסיף פה עוד שאלה אחת, בקידוש בליל שבת יכול לקדש או על יין או על פת. הרי גם כאן אנחנו חושבים שיש פה עניין של קביעות סעודה. נכון? כי אין קידוש על מקום סודו. אז אולי רבותיי, בואו נחקור חקירה כזאת. על מה תקנו ברכת המוציא לחם מן הארץ? האם תקנו אותה על פת, או תקנו אותה על סעודה? זאת אומרת, ייתכן שהברכה חלה לא על הפת, אלא הסעודה. זאת אומרת, מבחינה פיזית, המציאות היא שאני לוקח לחם בידי, ואני מברך על הלחם. אבל על פי דין, יש חלות שם ברכה על הסעודה. אז ממילא אפשר לתרץ את כל השאלות ששאלנו. מתי קבעו ברכה בפני עצמו? על דבר שאני מברך על הסעודה, אבל שמן זית, אפילו אם הוא יקבע את סעודתו על שמן זית, פות לדעת אצל כל אדם. דהיינו שהברכה נתקנה על השמן ולא על הסעודה. שנית, לכן אחד מברך לכולם אם קבעו סעודה יחד, ואז הברכה שלי על המוציא לחם מן הארץ שהיא חלה על הסעודה, חלה לא רק על הסעודה שאני הולך לאכול, אלא גם על הסעודה שכל בני החבורה אוכלים. לכן אני מבין למה הברכה הזאת פותרת את כל מה שבא בתוך מחמס הסעודו, ולא דברים שאינם מחמס הסעודו, משום שכל משהו מחמס הסעודו, אז הברכה חלה על הסעודו, אבל מה שלא מחמס הסעודו אי אפשר לברך עליה. ואפשר להבין עכשיו גובלו ביאלמה. גובלו ביאלמה זה דבר שאי אפשר לברך המוציא, כי הברכה הזאת נתקנה על סעודו, ואין סעודו על גובלו ביאלמה. אבל פה אני לא אומר בוט לדייטו אצל כל אדם, אלא אני אומר שאם הוא קבע סעודה על מה? על גוף לבי אלמה, אז ממילא הברכה חלה על כל הסעודה, משום שאז הגוף לבי אלמה, הטרקטיקון הזה כקובה בזה, הוא נחשב ללחם לגבי סעודה. בנוגע איך קוראים לזה חלה, אז ייתכן שעצם השם לחם מספיק, אבל בנוגע לברכס המוציא לא מספיק שיש לי לחם, אלא אני צריך גם לחם שיש בו כפי סעודה, שאפשר לקבוע סעודה עליי. אומרת הגמרא, פה יש נפקא מינה בין גוף לבי אלמה ובין שם. ייתכן לפי זה שלכן אפשר לקדש לא רק על יין בשבת, אלא גם על פת לחם, משום שהברכה של המוציא חלה לא רק על הפת, אלא על כל הסעודה, ולכן הקידוש מצטרף לסעודה. יפה או לא יפה?
אבל מה
אם
הוא אוכל
נקה
בדרך ארועי?
לא יודע אם יש דבר כזה של לחם בדרך ארועי. לחם מצד עצמו הוא כבי יסוד. מה יהיה אם הוא אוכל פחות מכשיר? זה אני לא יודע. עכשיו, כיוון שאנחנו עוסקים בנושא של כבי יסוד, אז יש כאן יופי של חידוש של רב סלוויצ'יק בשיעורים לזכר במורי, אותו חלק ב' שהזכרנו ליאל, אבל פה בעמודים קי"ב וקי"ג, ותכף אני אביא לכם את הדפים כדי לצלם אותם, אבל קודם כל נשמע מה שהוא אומר. יש סוגיה מעניינת במסכת פסוחים. אתם למדתם ערבי פסוחים פעם? אתם זוכרים אולי את הביטוי פורס מפו מקדש? אוקיי, הוא מופיע במסכת פסוחים בדף קוף. הגמרא מביאה מחלוקת משולשת לגבי אדם שהתחיל לאכול סעודתו מבעוד יום ואחר כך החשיכו, זאת אומרת עכשיו זה חשיכו, מה הוא עושה? אז רב יוסי אומר, כיוון שהוא התחיל את סעודתו בתחילה בחול, אז אפשר להמשיך את הסעודה ואין מפסיקים לשבת. זוהי השיטה של רב יוסי. רב יהודה אומר מפסיקים לשבס, כלומר הוא צריך לעקור את שולחנו, לברך ברכת המוציא ואחר כך לקדש, מה שאין כן עליו רב יוסי, הוא ימשיך את סעודתו, יגמור אותה ואחר כך יקדש. אומר רב יהודה אומר שמואל, אין הלכה לא כרב יהודה ולא כרב יוסי, אלא פורס מפה ומקדש. אז רב סלוויצ'יק שואל שלוש שאלות. חבל שאין פה דלת קושות. א', הוא שואל מדוע מותר לפי רבי להמשיך בסעודתו, הרי כבר קידש את היום, ויש לנו דין שאוסר לטעום קודם קידוש. בית מדוע לפי שיטת רב יהודה אנו צריכים לעקור את השולחן ולברך ברכת המזון קודם קידוש, למה אי אפשר להפסיק את הסעודה ולקדש ולהמשיך אחר כך בחילוש תיר? נהיד רב יהודה סובר כי תקף משחשיך נסרו בחילו קודם קידוש, זאת אומרת אף על פי שהוא התחיל בהתר אבל עכשיו אסור לאכול קודם קידוש, מכל מקום לא מובן למה יצטרכו לברך ברכת המזון קודם קידוש, יפסיקו סעודתיו ויקדשו ויוכלו. והוא מביא על זה ראיה, הגמרא אומרת בסוכה דף למנחת אומן א', כי ביום ראשון של סוכות אף על פי שכבר הסכיל לאכול צורך להפסיק וליטול הסלולות באמצע סעודוסו, אבל לא כתוב בשום מקום שהוא צריך לברך ברכת המזון וליטול את הלולב. ג', מהי ההלכה של פורס מפה ומקדש, מחסס על לחם ומסדר את הקידוש על היין, מדוע אינו יכול לקדש בלי פריסוס מפה? וכי צריך לפרוס מפה בנטיל הסלולב אם היא מתקיימת באמצע הסעודה? באמצע הסעודה הוא צריך ליטול את הלולב, שכח ליטול אותו, לא ספיק, אז מה, הוא יפרוס איזה מפה על הלולב? אומר רב סולובייצ'יק, המסקנה היוצאת מסוגיה זו, יש פה יסוד שאנחנו צריכים להוציא מהסוגיה הזו, חובת קידוש על הכוס אינה תוצאה של קידוש הסיום גרידו, ואינו מהווה קיום בפני עצמו בלי שום זיקה לחלושי מסוד השבס. מהותו של הקידוש על הכוס נאמרה בקביעוס סעודס שבס, היוצר אופיו וחלוסה של סיד, של מה יוצר את האופי של סעודס, כמו שדיברנו על פת של לחם יוצר את הסעודה, כן, קובע את הסעודה, מה קובע סעודה שבס? אז הוא אומר קידוש על הכוס קובע סעודה שבס, ובלעדיו אי אפשר לסעודת שבת להיקבע ולהתקיים בחלת שם סעודה הקבוע בקדוש השבס. כלומר, אני לא אוכל סעודה בשבת, שלוש סעודות, אני אוכל שלוש סעודות שבת, חלת שם סעודס שבס. מה קובע את הסעודה לסעודה שבס? התשובה היא הקידוש. הקידוש קובע את סעודס השבס.
אז למה, אם מי שנגיד מישהו מקדש לשבת, הוא בסוף החליט, הוא לא רוצה לאכול עכשיו, הוא יברך ברכת מזון על היין, כבר הוא עשה סעודת שבת.
לא, בנוגע לברכת המזון יש דינים אחרים של סעודה. אנחנו מדברים על ההלכה המיוחדת שעל גבי, שהיא בנויה על סעודה. אם יש לך כבר סעודה, אז זה טוב ונכון לחייב אותך בברכת המזון, אבל זה לא יספיק לקיים את מצוות אכילת סעודת שבת. לזה אתה צריך עוד קובע, לא הקובע הקלאסי האוניברסלי של סעודה במשך השבוע, אתה צריך קובע של סעודת שבת. מהו הקובע של סעודת שבת? קידוש. אם למשל הוא יקדש ולא יקבע סעודה, למשל אם נשפך היין, או שהוא החליט שהוא לא רוצה לאכול סעודה, או למשל שהוא קבע את הקידוש מקום זה והוא יסעד סעודתו במקום אחר, בכל המקרים הללו הוא צריך חייב בקידוש, הוא לא יצא ידי חובה וגם לא יצא ידי סעודת שבת. אומר רב סולובייצ'יק, על פי זה אפשר לתרץ את כל שלושת השאלות ששאלנו. קודם כל שיטת רב יוסי, רב יוסי סובר שכשאנו אומרים שאסור לאדם לאכול קודם קידוש, פירוש הדבר שאם אוכל הרי אין יוצא ידי חובסו כהוגן בקידוש על שבס, כי קידוש צריך לקבוע סעודה שבס. ממילא אומר רב יוסי, הוא כבר קבע את הסעודה הזאת מבעוד יום וחול כסעודס חול, אז ממילא אין כאן איסור להמשיך ולאכול את סעודתו, כי בסך הכל הוא עושה הוא אוכל סעודס חול. החובה לקבוע סעודה שבס ולהתחיל ולקבוע את הסעודה הזאת בקידוש חלה לאחר שהוא מסיים את סעודס החול. ואילו לדעת רב יהודה יש לו כבר חיוב כעת שמחייב אותו לקבוע סעודה שבס, ולכן אסור לו להמשיך לאכול עד שהוא קובע סעודה שבס. שואל רב יהודה על עצמו, כאילו, הרי איך הוא יכול לקבוע סעודה שבס, הרי הוא כבר באמצע סעודה שחול, אז אין לו מנוס אלא להפקיע שם סעודה שחול כדי לקבוע סעודה שבס. אז איך הוא עושה זאת? על ידי בקירס השולחן וברכס המזון. בצורה כזאת הוא מפקיע ומסיים את הסעודה של חול, ואז הוא קובע על ידי קידוש סעודה שבס. עוד פעם, רב יוסי סובר, כיוון שהסעודה התחילה בחול ונקבעה בתור הסעודה שחול, הרי היא נמשכת בחלות זו. הסחול הסעודה קובע את אופיה, ואין אנו צריכים להטביע בה גושפנקה של סעודת שבת. לפיכך אינו מפסיק. לעומת זאת, רב יהודה סובר כי קיימת חובה להפוך הסעודה לסעודה של שבת, אבל הקידוש עצמו במקרה זה אינו מספיק להפוך את הסעודה מסעודת שחול לסעודת שבת. למה? כי עדיין שם סעודת שחול עלה, אלא בעניין הקירס השולחן וברכס המזון, שעל ידי מסתיימת סעודת שחול, דהיינו פוקע שם סעודת שחול, ומתחילה סעודת שבת על ידי קידוש מכאן ואילך. לפיכך מוכרח הוא לגמור את סעודתו הראשונה, דהיינו סעודת שחול, לקדש ולקבוע סעודה שנייה שהיא סעודת שבת. מה הפשט של רב יהודה שאומר פורס מפו ומקדש? אז בעצם רב יהודה מסכים עם שיטת רב יהודה, כן? שמואל בשם רב יהודה. מי זה היה? רב יהודה בשם שמואל מקבל את שיטת רב יהודה התנא רב יהודה, דהיינו שהוא חייב לקבוע סעודת שבת, אבל הוא סובר שהוא יכול לסלק את סעודת חול, לא צריך להפקיע את סעודת חול, דהיינו לסיים אותה, אלא פורס מפו ומקדש, ועל זה הוא מעריך הרבה. מאמר עצום, וכדאי ללמוד אותו בפנים. עכשיו לגבי הוראה של חכם, אז יש לי פה אנציקלופדיה תלמודית בערך הוראה, והוא שואל מהי הוראה. למעשה יש דין של שטוי יין, דיברנו על זה באריכות גדולה, ששטוי יין אסור להורות. אז כאן כתוב במסכת קריסוס שאם הוא מורה הוראה שלא כדרך הלכה למעשה, כן? זאת אומרת, הוא לא מורה על מנת לעשות, אז אין בזה איסור של שתיית יין. אז רואים שיש כאן תנאי בכלל שם הוראה, שצריך להיות הוראה למעשה. אם זה לא הוראה למעשה, אין עליו שם הוראה לגבי איסור, הוראה בשתיית בשיסוי יין. עכשיו מצאתי עוד נפקא מינה לגבי איסר הורא בפני רבו. המורה הולך בפני רבו חייב נידוי ומיסה, ולומסו בני ארון עד שהורו הולך בפני משה. וזה מופיע בשולחן ערוך יורדי הסימן שין למדלת. כל הרעות שאמרו שאסור להורות במקום רבו אינו אלא כשבא מייסה לפונוב ומורה לעשוס כן, אבל אם שואלים אותו הלכה כמן, יכול לומר מה שהוא בדייתו אפילו בפני רבו, ובבד שלא יורה הלכה למייסה. תוספות עירבין דף סמך בית עמוד בית. אז אם כן יש תנאי בהוראה שההוראה לא חלה לא לגבי איסו שתיית יין ולא לגבי איסו בפני רבו, אלא אם כן הוא מורה למעשה.
למעשה זה בזמן אשר הוא אומר את זה.
כן, הוא אומר, אני מורה לך לעשות. עכשיו באנציקלופדיה תלמודית יש כאן ערך הוראת ביתן. הוראת ביתן היא נוגעת לגבי שני דברים. א', לגבי פער הלם דובר של ציבור אם הם הולו בטוס ובשנית לגבי חיוב זו כמאמרי שהוא ממרא וחולק על הורס בזדין הגודל. אז כאן מצאתי חידוש מעניין, והוא מופיע במסכת הוריוס בדף גימל עומד אל. כתוב שם הורו בזדין בדובר המפורש בתורה אינם חיובים פער הלם דובר של ציבור. כלומר, אם הטעות הייתה שהם לא ידעו פוסק בחומש, אני לא יכול לתאר את זה, זיל קורי בי רב לך ותקרא בבית הספר, אז זה לא נחשב להורא כדי לחייב את הציבור בפער הלם דובר של ציבור. וכן בזוקן ממרי סנהדרין פי חסם את בייס זוקן הממרי שעוקר כל גוף המצווה שאינו חייב מיסה. אז פירוש ראשון הוא לפי שאין זו הורא וזיל קורי בי רב, כלומר אם הזוקן מורה שאין מצווה של מצה בפסח אז הוא לא חייב מיתה משום שזיל קורי בי רב, זה דבר מפורש בתורה, אז אין לזה שם חל שם הורא. אני רוצה להוסיף כאן, אני לא יודע למה, לפחות אני לא מצאתי את זה פה, ואני חושב שזה אולי טעות. יש כאן עוד תנאי בהורא הספזדין, שהוא צריך להיות בשעה שביתן יושבים בלשכת הגזית, על יד סמוך לבית המקדש. אבל אם למשל, אם הזוקן חולק על ביתן בשעה שהם לא יושבים בלשכת הגזית, הוא פטור משום שההוראת ביתן היינו בלשכת הגזית. וזה סוגיה גם כן בסנהדרין, בדף פייפה. עכשיו הרוגת שווי, וצילמתי לכם את העמוד שם, יש לכם עמוד ריש למד זיין, יש פה גדר דין וגדר מציאוס. בדיוק, הדף הזה. אז הוא מביא פה רמב״ם בהלכס אישוס פרק יד א', ובהלכס נירא בסולה פרק א' לגבי בתולה. יש הלכות מיוחדות לגבי בתולה. יש חיוב כתובה 200, ויש גם חיוב קנס במענס או מפתה. ואין הלכס איסורי דיה פרק יטס גבי חלולה, כיוון שנוסה נשאה נפסולה, אף שלא נבולה. אומר הרוגצ'ובי, מהו השם באולה לעומת בניגוד לשם בסולה? הוא אומר שזה לא תלוי במציאות אם יש לה בתולין או אין לה בתולין, כי פה מדובר באישה שניסית, כלומר היא נכנסה לחופה ולא נבלה, אז במציאות היא ודאי בתולה, אבל על פי דין יש לה דין של באולה. א' לגבי דיני חלולוס, ב' לגבי דיני קנס, כבר פוקע קנס, וג' לגבי דיני קסובה, שהיא לא תקבל שוב קסובס מסיין או קסובס מונה כבאולה. אין לו קנס מן התור, וכן אין לו רק קסובס מונה. הוא מביא פה סוגיה במסכת קסובס דף י"א עומד ב', שלמדנו אותה פה במקום הזה. גם יש לו עדים שלא נבלה, אז מדובר באישה שנכנסה לחופה, אבל יש עדים שהיא לא נבלה, דיינו שהוא לא התייחד איתה בכלל. ובכל זאת, אם הבעל ימות למשל והיא אלמנה, מכל מקום היא לא תוכל לקבל קסובס מסיים. יש עדים שלא נבלה. אומר הרוגת שווי, מוכח מכאן שהשם באולה אינו מציאותי, אלא הוא שם על פי דין. עכשיו רב סולובייצ'יק רוצה להסביר בשיעורים בגיטין, ומשום מה אני לא מוצא את יש לי העתקות מרפר של שקט על גיטין של השיעורים, ומשום מה לא הצלחתי למצוא אותם, אבל זה לא מפתיע, כי בדרך כלל אני לא מוצא כלום, אבל ברוך השם מצאתי לפחות מאמר שאני כתבתי, ובתוך המאמר הזה אני מביא גם את את רב סולובייצ'יק. מדובר פה בגיטין הפסולים מדבריהם, כלומר מן התורה הגט הוא כשר, ורבנן פסלו את הגט. לדוגמה, גט שאין לו זמן, שהוא כשר מדורייתא אבל פסול מדרבנן. עוד הרבה פסולים דרבנן לגבי שמס וכו', כל מיני פסולים. אז הגמרא מביאה מחלוקת בין רבי מאיר וחכם. לפי רבי מאיר, כל משנה ממטבע שטוב וחכם בגיטין, הוולד ממזר. פילי פלון אומר רבי מאיר שמשה נתגשה בגט שהוא קשה מן התורה ופסול מדבריהם, אז מישהו שיבוא אליה, הוולד הוא ממזר מדבריהם. כלומר, שלפי שיטת רבי מאיר, כשהחכמים פסלו את הגט, הגט עכשיו אינו מועיל להפקיע קניון האישס. ממילא מרבנן היא נחשבת כאשת איש, והוולד של אשת איש הוא ממזר. חכמים אומרים הוולד כושר. שואל רב סולובייצ'יק, הרי אם חכמים פסלו את הגט, אז היא אשת איש, ואם היא אשת איש, אז הוולד הוא ממזר, לפחות מדבריהם. איך חכמים יכולים לחלוק על רבי מאיר ולומר שהוולד איננו ממזר? הרמב"ם פוסק, כל מקום שאמרנו בחיבור זה שהגט פוסל, הרי זה פוסל מדברי סופרים בלבד, ולא תינוסה לכתחילו ומיסס לא תצא, והוולד כושר. אז לא תינוסה דיינו שיש איש, כי מרבנן הם פוסלו את הגט. אבל מאידך הרמב"ם אומר הוולד כושר כשיטת חכמים דרבי מאיר. אומר רב סולובייצ'יק, לא כל ביאס אשת איש יוצרת ממזרות. כלומר, יש מציאות כזאת בהלכה שאדם בא על אשת איש והוולד אינו ממזר. שתי דוגמאות: אקום ויאבר על בוא בס ישראל, אפילו על אשת איש אין הוולד ממזר, כמבואר במסכת יבמות דף פיבוב אמר אלף. אז מדובר באישה שנבלה ואשת איש והוולד אינו ממזר. ב' הבא על יבום על השוק אין הוולד ממזר, אומרת הגמרא ביבום הסדף צרי ב' אומר, אפילו למען די אומר הבא על יבום על השוק, רק שני אחד, אפילו לדעת הסובבים שאין קידושים תופסים ביבום על השוק, יש מחלוק בין רב ולוי אם קידושים תופסים ביבום על השוק. למען די אומר אין קידושין תופסין, הזיק הסיב הוא היא אישוס, ולכן אי אפשר לקדש אישה שיש את איש, ולכן אין תפיסס קידושין ביבום על השוק, ומכל מקום אין הוולד ממזר. אומר רב סולובייצ'יק שיש שני תנאים בממזרוס: א', צריך ביאס ערבו, ושני, צריך ביאס איסור ערבו. כלומר, יש שם ערבו ואיסור ערבו. השם ערבו של אשת איש הוא נכון מדורייתא בגט שהוא פסול מדורייתא, ונכון מדבריהם בגט שהוא פסול מדבריהם. זה נקרא שם ערבו. ואומר שהשם ערבו הוא נכון בגט שהוא פסול מדבריהם, בין לרבי מאיר ובין לחכמים, כי שניהם סופרים שחכמים פסלו את הגט, ואם כן האישה יש לה שם אשת איש, ומילא היא ערבה, או מדורייתא או במקרה שלנו מדבריהם. ויש לנו עריות שהן מדבריהם, כגון שניאוס לעריות, אבל הבא על שניאוס לעריות הוולד אינו ממזר. למה? כי בשניאוס לעריות חכמים חידשו גדר ערבה, אבל אין כאן איסור ערבה. ואם כן חסר התנאי השני בממזרס, בממזרס לא סגי בשם ערבה, אלא צריך איסור ערבה, וחכמים סוברים שצריך איסור ערבה של תורה כדי ליצור ממזרס. אם כן, המחלוקת בין רבי מאיר וחכמים היא בנקודה בשאלה הזאת, האם Isur erva midivreim maspikli kidei litzor mamzerus kachi shitat Rabbi Meir. Mashenkin ludat chachomim ein mamzerus elo b'shem erva v'gam isur erva v'shem erva yachol liot rabbanon aval isur erva chayav liot isur shem isur shel Torah. Lachen l'mashal b'nogea li. Le Isur Eved Abba Al Eved O Akum Abba Al Eishes Ish Ein Kan Isur Erva Shal Eishes Ish Vechein Vinogea Le Yevam Al Ashuk Afilu Man Diomer Ein Kiddush Tovsin Ba Vehiyesh La Hashem Erva Aval Ein La Isur Erva Shal Eishes Ish Vechein Be Get HaPosul Midivreyem Bailer Rav Meir, Bailer Chachomim, Hagetu Posel, Vieshus Ish, Viesh Lashem Erva, Omnam Midr Rabbona. Aval Machloket Hi Legabe Iser Erva, Rabbi Meir Sofesh Afilu Iser Erva Min Midr Rabbona, Maspik Kedei Litzor, Mashenikra Mamzer Dr Rabbona, Viilu Lefi Chachomim, Tzavich Iser Erva Min HaTorah, Kedei Litzor. We tzar mamzeus. As bonus came, kama sugyot lamadnu hayom. Nidmeli shespaknu kama v'kama sugyot. Lamadnu sugya shel onen ligabei ma ligabei shem onen shechal tekef b'shas miso l'shitat haram v'arif el sheish p'tur me'akiu b'fo'al machmat shu osek b'kvura. Lamadnu ta sugya shel mukta. Shehahefer shall mukta who shame kli. I leave the Rav Shimon. Lesley mukta mishum shame kli. Zekvar hachana hach kli who mukhan meilof. I'm a luyitzuyer. Im nimtza kli she poka meol of Torah. Kli kagon chisarn kis. As ain't a finam gam Rav Shimon yode. Shu mukta gomur. Dainu mukta she kodem le nechem yabarbeh beishanim. Machmas kufo. Vu also afilu tok kufo tok makomo. Lamadnu shem suuda shabirchat hamotzi nikbaala suuda v'kam nafkeminot ladina zeh shepatu kvi suuda lamadnu sheish b'shabbat tzorech lo rak l'kvoa suuda l'kvoa suuda b'chal shem suuda shabbos lamadnu l'gabei horah sheish chal shem horah in kol minei tnaim ze tzarich liot horah l'maise tzarich liot horah בדבר שהוא לא מפורש בתורה, צריך להיות הוראה בלשכס הגוזיס וכו' וכו'. ולבסוף למדנו על בסולה ובאולה שאכל שם באולה אינה תלויה במציאות אלא בדין, ולכן נכנסו לחופ אף על פי שלא ניבלה יש לשם באולה לגבי כמה וכמה דינים, וגם לגבי גט שהוא פוסל מדבריהם. אז למדנו שיש דין של שם ערבה מדרבנן, אבל אין פה איסר ערבה כדי ליצור ממזרוס אפילו מדרבנן לדס חכמים דרבי מאיר. עד כאן.